Canada Ben, על טיבה שרצה התגלות אלוקית המהווה יסוד של אמונה. אנחנו דיברנו, לפי רב יהודה הלוי, האמונה ישראל מתבססת על ההתגלות. עכשיו, מה הטיבה של אותה התגלות? ומה היא מיוחדת? רב סדיגו מדבר שהיה בפני המונים, היו ניסים שנעשו בפני המונים. רב יהודה לוי לא מסתפק בכך. יש לפעמים גם אקסטזה המונית. אם המונים, להפך, המונים רואים, נדמה שרואים ואחד מחזק את השני, זה עדיין לא נותן ודאות. מה טיבה שהיא אותה התגלות שהיא נותנת את הוודאות לעומת הפילוסופיה? הרמב״ם, יש כאן רמב״ם, צריך להיות, רמב״ם ראשון. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה הוא אומר, כשמדבר על ניסים, משה רבינו מדבר על אמונה במשה רבינו בפרק ח' מהלכות יסודי תורה. דברי הרמב״ם, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שמי המאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלעת בקישוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה, לא להביא ראייה לנוע. להתבסס על מופתים זה לא נותן ודאות מלאה, לב מלא ספקות, שם זה קישור. היום, לפי התנאים של ימינו, לפי המדע, איך עומד בימינו, אנחנו היום בכלל אי אפשר לדבר על מופתים כסימן ראית התגלות אלוקית. בואו, אנחנו עומדים לפני חנוכה. מה היה קורה אם בימינו היה קורה דבר כזה? מתגלה שהנה יש שמן שמספיק ליום אחד ודולק שמיים. מה היו עושים? מה? היו חוקרים, היו חוקרים וחוקרים. מה קורה? הם מדדים את השמן ואת הלחץ אוויר ואת כל מיני דברים. זה שעדיין לא מגלים, זה כל המדע עוסק בפני תופעות שלא מגלה עדיין, ומחכים שמגלים. נס, דיברנו כל כך, יכול להיות, מופת יכול להיות רק אם אתה בטוח שזה בניגוד לחוקי הטבע. כל זמן שאתה לא בטוח שזה חורג מחוקי הטבע, אתה לא יודע אם זה מופת. לכן בעצם רק נביא יכול לומר שזה מופת. לא נביא, אם אין נביא אתה לא יכול לדעת שזה מופת. אולי יש תופעה מסוימת בטבע שעדיין לא יסתכל רגע.
יש
אותם,
אנחנו
ביפת, הייתה
עוד
את התקופה שהתחילו
לדבר
גם רבנים, שהזכירו את זה שזו תקופה
של...
כן, מדברים על זה. גם אותי שאלו ברדיו, אני אמרתי, זה עדיין לא נס גלוי, זה עדיין. אנחנו אומרים, יש... זה נס, אנחנו אומרים, על ניסיך, על נפלותיך, שבכל יום עמנו. אנחנו מאמינים בניסים נפלות כל עת, אבל לא מהניסים אנחנו באים לאמונה. משום שאנחנו מאמינים, אנחנו רואים בכל דבר את יד השם. אבל להתבסס על הדבר הזה, עובדה, אחרי מלחמת מפרץ ראית שכאן עשה איזה מהפכה בעולם, לא, לא, לא מתאים. אפשר כמובן למכור, תשמע, אני יכול ללכת לאפריקה, שאני יודע שם לשבט הזולו, ואני מוכר למופתים שם. לקחתי כמה מכשירים מודרניים ואני יכול לעשות למופתים. זה עדיין לא אומר שזה. הרמב"ם אומר, מאמין על פי אותות יש בלבבו. יש שם איזה מאמר של דוקטור יצחק ברויר עליו השלום. הוא אומר, בכלל טוען שזה היום, אי אפשר לדבר על מופת על פי שאמרתי. שנית גם תן על פי המחשבה הקנטיאנית, אנחנו בכלל לא מסוגלים לקפוץ, דבר שלא בא כתוצאה מסיבה, כל ההכרה שלנו היא ההכרה סיבתית. טוב, אבל בכל אופן, מה תן הרמב״ם? מה המקור? אם כן, אוי איזה קיצונים עוד שכל הניסים נעשו רק למען הצורך. אם כן, מה במה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו רוב לא... רק על די נבואה, במעמד הר סיני שזכו לנבואה, אז הגיעו לוודאות. ואגב, לא מזמן היה לכם פרשת עקידה, הרמב״ם אומר, אחת הסיבות של העקידה, כך נאמרנו אותים, בשביל להראות את הוודאותה של נבואה. כי אילו אברהם אבינו היה לו ספק ספק ספק, רבע אחוז של ספק, שמה זה לא אמיתי, שמה זה לא נכון, שמה זה איזה מין אשליה או איזה מין... אסור היה לו לעשות את הדבר הזה. כי זה בניגוד לכל מה שהוא למד, כל מה שידע וכל מה שהבין. ואם הוא עשה את זה בלי היסוס, סימן שהנבואה נתנה לו את הוודאות המלאה. היה חשוב בשביל, אין יהדות בלי נבואה, בלי נבואה אז אין יהדות. היסוד של יהדות זה נבואה. היה חשוב להוכיח שיש ודאות נותנת את מלוא הוודאות. טוב, בכל אופן, עכשיו נעזור לביד הלוי. אמרנו, רביד הלוי מבסס את כל האמונה שלנו על התגלות במצרים. מה המקור הוודאות, מה הוודאות שאותם הניסים היו באמת אם היו באמת מופתים. טוב, אז נתחיל את העניין ככה. נחזור לענייננו. עוד הנה, יש כאן איזו שאלה פרובוקטיבית. איך קמה דתכם ואיך נתפשטה ונתקמה? ספר לי איך נוצרה הדת היהודית, איך התפתחה, איך התפשטה, איך הגיעו הדיות לידי הסכים לאחר שהיו חלוקות. לכוזרי יש לו המודל של דתות אחרות, של הנצרות. רק שנצרות נתגבשה, עבר זמן רב, זה לקח הרבה זמן עד שהגיעו לאיזה גיבוש מסוים. היו כיתות שונות, גישות שונות עד שהגיעו לאיזה גיבוש. הוא אומר, ספר לי גם על יהדות, הוא מציג את המודל הזה, כאילו גם היהדות בנויה על נוצרה והתפתחה והתפשטה לפי המודל של דתות אחרות. הוא אומר, ספר לו. במשך איזה זמן הונחו יסודות הדת עליהם נבנתה ואחר כך נתחזקה ונשלמה. כמה זמן זה לקח מהראשונים, מהיסודות הראשונים עד שהדת נתגבשה. שהרי תחילת כל דת אינה בלא ספקים ביחידים. איך דת נוצרה? איך הדת הנוצרית? מקודם היו יחידים. לפי המסורת הנוצרים היו שם 12 איש שהם היו קרובים, אחר כך לאט לאט התפשטו. כי ביחידים שחזקו איש את רעהו במתן תוקף לאמונה שירצה אלוה בגלותה עד אשר נוספו להם רבים בגבור השפעת היחידים על זולתם איך מתפשטת על ידי השפעה או בבוא לעזרתם מושל המכריח את המונים לכדמניה כפי שהיה בנצרות באסלאם בסוף הצליחו לרכוש אחד המושלים, אחד המלכים ואז הוא כבר בכוח הטיל את האמונה הזאת על כל העם. אז זה אומר, יש להם, גם ביהדות את המודל הזה פעל. חיים, תסביר לי מה קרה בין. מה נחווה? אתכם זו שאלה פרובוקטיבית. בדרך כזאת תקומנה אומנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל שהותחלו על ידי בן אדם. זוהי דרך התפתחות של דת טבעית שלא מבוססת על התגלות אלוקית, אלא מפעלת בדרך הטבע. באופן טבעי, איך אתה יכול לרכוש חסדים לרעיון מסוים? זה לוקח זמן, עוד היחידים משפיעים על האחרים, מצליחים להשפיע על, על מושלים, על מלאכים. כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת, וכאשר תצליח, יאמר על המתחיל בה כאלוה עשיו ולמדוך אדומה לזה. כלומר, הדרך התפתחות היא דרך טבעית. דרך טבעית זה על די איטית, הדרגתית. זה לא, זה יש תהליך, יש פרוצס. אחר כך זה מסליח, אומרים, זה בסיוע אלוהים זה נעשה. על זה, כלומר, דת שמתחיל מבן אדם, הבן אדם זומם, הולך לקראת המחשבה הזאת, הוא מחליט ליצור כאן איזה דת, ואז אחר כך אומרים בסיוע אלוהים. לא כי אנחנו קשה מקור האלוה. כלומר, הדת אלוקית שבאה מאלוקים. זה אין צורך לעבור פרוצס. הבריאה האלוקית לא דורשת תהליך. זו קמה פתאום, נאמר לה, היי ותהי, ממש כבריאת העולם. אמר הכוזרי, נפלטת בדבריך, איך, איך, איך זה נוצר? אומר, בוא נראה. אמר החבר, אולם העניין המדובר מופלט יותר. אני אולי אומר רק דברים שבעצם, מה הכיוון נראה בו עליך. אני רגיל לכנות את זה המופתים ההיסטוריים, ההתגלות ההיסטורית. מה פירוש? אתה לוקח המון גדול ואתה מראה לו איזה תחזית של מופתים. זה לא אומר שום דבר. זה לא נותן את הוודאות. נדמה שראו, מביאים 600,000 איש, מראים להם איזה מופתים. זה עדיין לא נותן את הוודאות. המופתים של יציאת מצרים היוו חלק של ההיסטוריה. זה לא התחיל איזה מחזה. זה עם משובד במצרים. אתמול היה משובד, היום חופשי. השאיר, כלומר, כל ההתגלות השאיר עקבות בהיסטוריה. זה עשה שינויים בתוך ההיסטוריה. זה לא רק עניין של ראו איזה דבר, או חשו איזה דבר. זה עניין שנמשך, זה תהליך ממושך מבחינה הזאת שהקנה את הוודאות. עכשיו מתחיל אומר, היו בני ישראל המשובדים במצרים 600,000 איש מבין 20 שנה ומעלה. כולם שומרים על יחסם על 12 השבטים ונקרים על שמם. לא יצא איש מכללם, לא ברח איש אל ארץ אחרת, אף לא בא נחלי במחנם, וכולם מצפים לאשר יעד אלוה על אבותם, אברהם, יצחק ויעקב, עליהם השלום, כי ינחלם את ארץ כנען. נמצאת אומה במצרים, המצפה, יש לה מסורת מאבות, שהקדוש יוציא את אבי מצפים. וארץ כנען אז בידי, למה? כי הם עומדים להם את כל את ארץ כנען. וארץ כנען אז בידי שבע אומות השם, מדוע אז? ברוב המעלה, ברוב מספרם, בעוצם כל הצלחתם. במזרח, ארץ כנען הייתה מעצמה. וכאן, עבדים, חולמים, הבטיחו להם שהם ינחלו את ארץ כנען. שעה של בני ישראל עמדו בשפל המדרגה, ברבות עניין, ביתנותם, תחת יד פרעה, אשר ציווה להמיר את בניהם בעיר בו. והנה שלח אלוה את משה ואת אהרון, והם עמדו בכל חושתם נגד פרעה בכל גבורתו. כל צד וצד באופן בלתי טבעי. לא היו בידם כמתות ומופתים לשינוי סדרי בראשית. הם באים אל פרעה בשום דבר. כמה דיוויזיות היו להם. לא אלף דיוויזיות. באו, כל מה הכוחם היה במופתים. ופרעה לא יכול לסתר מהם, לא לצוות לעשות עם הם רע. לא להגין על עצמו מסר, מה קודש בלן של מצרים. ופרעה נכנע, אין לו ברירה, כלומר, חייב לקבל אותם, לא יהיה מסוגל לסגור מפניהם את השערים שלא ייכנסו. ואז באו 10 מכות, אגב, מעניין אומר, יש איזה מין תהליך, איך זה בא, העונשים. ולראשונה במיניהם, זה דם צפדיה, ואחר כך באדמתם, ואחר כך באווירם, בצמחיהם, בבינתם, בחייהם, בגופם, ולסוף בנפשתם, נמות להם ברגע אחד בחצות הלילה יקר בחום משפחה, ואחריד יותר כל בחור, ועם בית אשר אין שומן. חוץ מבתי בני ישראל. ולכל המכות האלה שרבו על המצרים, קדמו אזהרה והתראה וקביעת מועד, ואף לסור כל מכה קדמו אזהרה והתראה. זה לא היה דבר חד פעמי, אלא איזה מין תהליך ממושך, מבוסס על מופתים. למען יאמן כי לא מצד הטבע הם, לא מצד המזלות, לא דרך מקרא הייתה זו, כי בכוונה מת אלוה. בעל הרצון העושה כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ. בעצם הלילה הוא, בעצם השעה בה מתו בכורי מצרים, יצאו בני ישראל על פי השם עבדות פרעה, פנו על ים סוף, מורי הדרך שלהם, עמוד ענן ועמוד אש, הולכים לפניהם, הולכים אותם, בראש העם עמדו שני זקנים אלוהיים, משה ואהרון, הנגיד והכהן, כלומר המלך והכהן אשר בראשית נבטם כבר היו בני שנים ומעלה. בית היו לעם מצוות מעטות, מורשם יחידי סגולה בזרע אדם ונוח, ומשה לא ביטל המצוות האלה ולא התירם, כי מוסיף עליהם בדרך. בגיע בני ישראל ים סוף ראו כי פרעה רודף אחריהם, אך העם אשר לא היה מלומד במלחמה, לא הוצרך לכלי מלחמה, כי אלוה בקל את הים ויעברו וטבע את פרעה ותחילו בתוכו, והיה מטיל המתים לעיני בני ישראל. הסיפור ארוך וידוע לרבים. עכשיו רק עוד את הקטע הזה, אמר הכוזר, ברור הדבר, כי כל זה פעולת עניין אלוקי, תורה שניתנה במופתים כאלה חובה על קודם לקבלה, כי בלב איש מהם לא ילק ספי כלשהו, כאן יש בזה מעשי כשפים או חיזת עיניים ופועל הדמיון. למה אין ספי? אם הים והיבה כובע אברהם בתוכו לא היו כמפרי דמונה, יכול את זה דמיון, נדמה להם ששעברו את הים, נדמה לי שזה ים וזה יהיה יבשה. נדמה, כל הדברים אפשר להגיד דמיון. אבל העובדה הזאת שאתמול היו עבדים והיום משוחררים, זה לא ניתן להפיק. זה קמים בבוקר וממשיכים כמני חורים. הרי שאף יציאתם מעבדם, מות משבדיהם ולקיחת שללם וישאר ממנם בידיהם לא היה כאילו בדמיון. היום הם לא סובלים, היום הם עשירים, יש להם כל השלל שבים ממצרים, והם חופשים. זוהי עובדה שזה לא עניין של דמיון. זה נתן להם את הוודאות. לא המופתים כשל עצמם שנעשו לעיני כל, אלא אופי המופתים שזה יקרוך במהפכה היסטורית. זה יסוד האמונה. אחר כך נראה את משמע צריכים מכנת מעמד הר סיני. אבל זה עדיין עוד נמשך. ואחר הדברים האלה, בהגיעו, בהגיע בני ישראל למדבר, מקום עין זרע, הוריד להם אלוה לחם מהשמיים יום יום, חוץ מיום השבת, לחם שלא היה כמותו בעולם, אל תעשה ואותו אכל בן שלו. ועוד חיים בתנאים בלתי רגילים, בלתי טבעיים. אמר הכוזר וגם מופיע זה להכחיש, שהרי שיש למאות אלף איש לכל הנלווים עליהם ירד המן 40 שנה, חיו בתנאי מדבר, ואף גם זאת, מהשמן היה יורד כל ששת מהמעשה ביום השבת נכלה, שימש מופת המחייבת כל רב לקבל את חובת השבת, ברתו קניין אלוהי כלדבי כבר בשבת. היה כאן איזה תפקיד חינוכי למה. אנשים יושבים במדבר, עם ילדים, טף בנשים. אין מקולת ואין סופרמרקט ואין מחסנים ואין פריג'ידר. ואימהות הולכות לישון בלילה והם שואלים מה ניתן מחר לילדים לאכול. מה שהכינו למחר זה מתקלקל. אסור היה להשאיר מיום לשני. מה יהיה מחר? תאמין בקדוש ברוך הוא שיהיה לך נס. זה חינוך לאמונה. 40 שנה כך לחיות, כך לגדל ילדים. אחר כך פתאום שבתם, ממש שבת שלהם, ומשיש משהו מיוחד לשבת. אמר אחד, וכאן אנחנו נגיע לדבר השני. קדושת שבת נגלתה לא בזה בלבד, כי בכך שעולם נברא בששת ימים. ועוד מקור אחד, ועליו אני בא לדבר כאן. מה היה צורך אם כן במעמד הר סיני? הרי אחרי ההתגלות האלוקית במצרים היה ברור להם הכל. אז אומר הרב יהודה לוי, ספק אחד נשאר, זה שום מופת בעולם לא יכול להוציא את זה מלבד. האם קיימת נבואה? אם השם מדבר בן אדם, המופתים מראים שהקדוש ברוך הוא דאג לך שמשה יוציא אותם ממצרים. כן, שהקדוש ברוך הוא שליט בעולם והוא דואג להם שיצאו. יפה. אבל יכול להיות קשר כזה בין הקדוש ברוך הוא לאדם, שהקדוש ברוך הוא מדבר, שיש נבואה? משה רבינו מסיפר את זה, השם דיבר איתו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יחשבו ככה. הוא סידר ככה. שום מופת שבעולם לא יכול להוכיח למטבות שלמה. יש רק אפשרות אחת. ומה האפשרות? שהם בעצמם יהיו נביאים, שירו מה זה נבואה, שיקבלו את הוודאות. אז אומר הרמב"ם, אומר רבי דלי, ועוד מקור אחד לה לשבת, ועליו אני בא לדבר כעת. אם כי האמין העם אחר המופתים האלה, בכל אשר הודיע משה עליהם השלום, עוד נשאר ספק בליבם. האמנם ידבר אלוה עם בשר ודם? מה זאת נבואה? אולי אין התורה באה בראשיתה כי מדעתו של אדם וממחשבתו, רק אחר כך באים הערה וסיומת אלוה. האמונה כי הרוחני שינו בשר ודם יכול לדבר לו נתקבלה עוד דעתם שעל הדיבור גשמי. אני מסביר את זה. אולי נבואה זה מין תורה מן השמיים, זוהי תפיסה כפי שהקונסרבטיבים מאמינים. משה גם הרפורמים הראשונים שם בגרמניה, מי שמתאר את זה פרופסור יורי פוטמן בספרו, מה זאת אומרת תורה מן השמיים? משה רבינו היה גאון מחוקק, אבל הייתה לו איזה מין השראה אלוקית. לא שהשם, הרמב"ן אומר מה התורה, שמשה רבינו לא היה לו שום חלק בתורה. אלא כמו מזכירה, כמו ספר הכותב מפי, כמו סופר פנטי ספר. הקדוש ברוך הוא אמר לו כתוב כך וכך וכך. או שאיזה מין יצירה אנושית שיש באיזה השראה אלוקית, סיוע אלוקית. מה ההבדל בין שתי תפיסות הללו? מה התוצאות? אם משה רבינו עשה את זה רק סיוע אלוקית, משה רבינו לא יכול להינתק מדורו, הוא שייך לתקופה מסוימת. הוא לא יכול לדבר מה יהיה בעתיד, לא יכול לדבר על הדור שלנו. אז השינויים האלה הכרחיים. אז ממילא יש מקום לשנות את המצוות, גם התורה ניתנה בידי אדם, בשר ודם, לפני 2,000 שנה, לפני 3,000 שנה, אז התנאים משתנים. אבל אם אתה אומר שהתורה ניתנה מת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא שחדן בין 3,000 שנה היום. אז לכן התורה היא נצחית. והשאלה היא, הם שאלו את עצמם, האם ייתכן באמת שהקדוש ברוך הוא מדבר אדם, אדם שומע דיבור, אצל הקדוש ברוך הוא שייך דיבור, הרי הוא, אין לו גוף, לא דמות הגוף. וגם כפי שדיברנו, גם מבחינת הקשר, גם מבחינה קיומית, אקזיסטנציאלית, שהקדוש ברוך הוא יוצר קשר כזה עם אדם, זה היה להם ספק. אולי אין התורה באה בראשיתה כמדעתו של אדם, זו היא ממש התפיסה הלא אורתודוקסית שמתחיל מאדם ומחשתו, רק אחר כך באים הערה וסומת אלוה, רק יש איזה סיוע אלוקי, זה השראה, איזה מוזר. האמונה כי הרוחני אינו שאינו בשר ודם יכול לדבר, לא נתקבלה על דעתם. איך שאיך הקדוש ברוך הוא מדבר? אני לא שייך אצלו דיבור, הוא אינו גוף. אולם אלוה רצה להסיר ספק זה מליבם. לכן ציווה אותם להתקדש בקדושה פנימית וחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה, להתכונן לכוון את הלב לקראת שמיע דבר אלוהים. לכן אמר משה, התקדשו, תהיה היתרו, והם התקדשו וזימנו עצמם. למדרגה אשר בה יימצאו ראויים למעמד הנבואה, גדולה מזאת, לשמוע ודבר אלוהים אל כולם בפנים בפנים. והדבר בא לאחר 3 ימים, בהם קדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים ורעמים, רעש, אדמה ואש, שקיב את הר סיני נראתו דרבים יום על ההר לעיני כל העם, אשר ראה את משה נכנס בתוכה ויוצאים מתוכה, והנה שמע דיבור אלוהים מפורש, בסרט הדיברות שהן אימות האמיצות של שם. יש מחלוקת בין מדרשים ותנאים, אם ישראל שמעו את כל עשרת הדיברות, או שמעו רק את אנוכי ולהיה לך, רבי דולב נוקד בשיטה הזאת ששמעו את כל עשרת הדיברות, ועשר הדיברות הם יסודות של כל תרי"ג מצוות. היו כבר ניסיונות מתי אצל הגאונים איך להכניס את כל תורה, את כל תרי"ג מצוות בתוך עשרת הדיברות. יוצא שאת יסודות כל תרי"ג מצוות שמעו ישראל ישר מפי הגבורה. והנה שם, מהם, בין אלה גם עזרה על שמירת שבת, שכבר מסתבר לפני זה בסמוך להורדת המן. את עשרת הדיברות אלה קיבלו המוני עם לא מיחידים ולא מן אבי יחיד, כי אם מפי אלוהים. אמנם לא היה בו בעם כוח ככוחו של משה לראות את המראה הגדול פנים בפנים, אך מן היום ובהלה האמינם כי משה עליו השלום יבואי לדבור ממלוה, לא שקדמה לזה אצל משה מחשבה הודיה, כי הנבואה אינה נובעת כפי שיחשבו הפילוסופים וכו'. הם עברו את חוויית הנבואה. זה היה הדבר הגדול שמעמד הר סיני. נוכחו שיש דבר כזה. איך? אחר כך נראה, איך? אומרים, אז איך אף על בחינה הקדוש ברוך הוא שנינו גוף? איך מלמד? איך נדבר רק כאן? כל זמן נבואה זה לא כפי שאותו זרם פילוסופי אומר שיש באיזה מין, זה אדם מגיע לדרגה כזאת שמדבק באיזה מין מלאך, באיזה שכל פועל. כמו שיחשו הפילוסופים מנפש אדם שיזדחו מחשבותיו ודבק בשכל הפועל, שיש כאן מרוח הקודש, יש כאן מלאך גבריאל, ושכל זה יסייע בדרך עינינו דעת. אדם כזה, אומרים הפילוסופים, ייתכן כי יצייע לו בדמיונה התשע בחלום או בין שינה לקיצה, כי המדבר עמו בן אדם הוא שדבריו ישמע לפי המדומה לו, לא באוזניו, כי מנפשו ואותו יראה לו בעיניו כמחשבתו. ואז אמר כבר, יש כאן תיאור איך שאתם מתארים את הנבואה. אבל כל סברות השווא האלה שרו עם המד הגדול ההוא. ועם הדברים שבאו אחד דיבור אלוקי, אחר כך יש עוד המשך, ונבואה הלוא עם הכתב, בא אחר כך אלוה את עשרת הדיברות האלה בשתי הילוכות אבנים יקרות, נתן ביד משה, ועם ראה את הדברים בכתב אלוהי, כמו ששמע אותם לפני זה בדיבור אלוקי. וארון אשר עשה למשה על פי אלוה, מסביב לארון הזה הקים את המשכן הנודע לתחילה. משכן זה נשאר בקרן ישראל כל ימי הנבואה כ-900 שנה, עד שחטא העם ונגנז ארון וקבר לנבוכדנצר ואיבה. מה רק הוא זה? מכל השומע סיפוריכם, על שלא דיבר עם המוניכם וכתב להם לוחות וכדומה, אין להשימום ירחם כמגשימי אלוה. כלומר, אותם המוסלמים הקיצוניים שישים את ישראל שהם מאמינים בהגשמה שהקדור ברוך הוא יש לו גוף ותכונות אנושיות, הם צודקים. אתם מדברים שהקדור ברוך הוא דיבר עם האדם. אולם גם אתכם אין להשם, לא באתם אותם לכם, שאי אפשר לדחות, אין אותם שמעמדים מהגדירים, נוכחתם בדבר הזה, נלסתם, אומנם זה נוגד את כל היגיון, שהקדוש ברוך הוא ידבר, איך דבר שרוח יכולה לדבר, אבל עובדה, זה יש לי כאן בפני עובדות, לכן תזדקו בשליחכם, בשליחכם אחרי גיבכם את הקיש, שהגנים את יונס יקבים. אני לא בא בטענות אליכם, שאתם זורקים את ההיגיון ואת ההכרה השכלית, נוכחתם לדעת. וכאן בא עוד פעם המשפט שכבר אמר פעם בניסוח אחר רבי דוידי. חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע, חס ושלום שלך נמנע, נאמין באבסורד, ולא רק מה שאבסורד באופן פשוט, במה שהשכל מרחיקו וראו כנמנע. אבסורד שעל פי חוקי היגיון אבסורד, הקדוש ברוך הוא לא דורש מאדם. דיברנו כך, זה יהדות בניגוד לנצרות. נצרות אומרת, תאמינו באבסורד. וחרה לי, נזכרתי לכם, אני שמעתי בכוונה את פרשת העקידה בטלוויזיה, יום שישי, היה יוסף בן שלמה. הנה דעתי, הוא לא דעתי, הוא חצי דעתי. לא יודע. ונדמה לי שדעתי הוא גר באלקנר, אבל הוא אומר שם עכשיו, אז התפעל מאוד ואמר, דיבר כל הזמן על המאמר של קירקגר על העקידה. אני הזכרתי לכם, אותו מר קירקגר אומר, הדבר הגדול ביותר זה האמין באבסורד, וזה בניגוד, זה נוצרי וזה לא יהודי. קרה לי שהוא התפעל מזה, זה רב, זה את הדבר הגדול הזה. אומר, איך אנחנו יכולים להבין בהגשמה של קדוש ברוך הוא? אכן אחרי הראשונה בעשרת הדיברות, בא נצטווין אל האמונה באלוה, אחרי אלוקי שמלכך, מה הצו השני? לא ילכה אלוהים אחרים, פנה לו תעש חפש אל כל תמונה. זה א' בית אצלם. באיסור לעבוד אלים אחרים, איסור השיתוף, אבל גם הזרה, מלדמות דבר לאלוה, בסותנו לנו פסל ותמונה, זאת אומרת, הרחמה הגשמה בכלל, זה א' בית של אמונה. ואיך לא נרומם את אלוה מעל ההגשמה, אם רומים אנו מעל זה אף רבים מברואל? נגיד שגדו בחוגות. אנחנו מאמינים שאפילו נשמה, זה גם כמשהו רוחני. גורת הנפש המדברת, שהיא אדם בעצמו, שרי מהו הדבר בו מדבר אלינו משה, מלמדנו להשכיל ומדריך אותנו, לא לשנו, לא לבאף, לא מוכו, כל אלה אינם כמכלים למשה. מה זה משה? מי הוא משה? הלשון שלו, השפתיים שלו, הידיים שלו, כל אלה כלים. מה זה משה? הנשמה, נפש. זה רוחני, אנחנו מאמינים זה רוחני, אנחנו מאמינים זה לא, זה לא דבר גופני. כמובן, ההבדל הגדול, אנחנו רואים את נפש אבל קשורה עם הגוף, כדור בחור, אין לה שום קשר עם הגוף. בכל אופן, מה זה רוחני? נפש מדברת בעלת הכרה, שינה גוף. עכשיו, מה ההגדרה של, של דבר פיזי, של גשמי לעומת רוחני? תראו כאן הגדרה. אין המקום גבולה, לא ייצר המקום במצא בו, והיא עצמה לא תיצר אף תיכללנה בצורות קולים שבעולם. כל דבר גשמי תופס מקום. אם תופס מקום, אז המקום משמש לגבול. אם תופס מקום, אז במקום שנמצא יישאר פחות מקום. הקדוש נקרא מקום. המקום ינחם אתכם, אנחנו אומרים. כי הקדוש איננו, הוא לא תופס מקום. הוא בעצמו כביכול המקום. הנשמה היא לא גוף, ועל כן היא לא תופסת מקום. זה לא, המקום לא גבולה. ואתה יכול להכניס בתוכה מה שאתה רוצה. בלי סוף רעיונות, הכל נכלל בתוכו. כי כל זה זה לא גוף. זה רוח. נפש זה לא נתארי וכי מתארים מלאכים רוחנים. על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההגשמה מבורא הכל. טוב, עכשיו בזה. אבל ראינו, נוכחנו. אמנם לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא. אולם כל זה עלינו לומר ככה. אין אנו יודעים כיצד נתגשה עם העניין הרוחני ההוא ונעשה לדיבור שקרא את אוזנינו. נוצר קול. הקדוש הוא יצר את הקול. אבל זה לא של קול טבעי. מישהו שאל אותי פעם אם אפשר היה להקליט בטייפ את המעמד הר סיני? ודאי שלא. כך אני חושב, אם כי יש מקום לא שהקדוש הוא יצר קולות אחר כך אפשר לקלוט בטייפ. אני חושב זה עניין של, זה רק אוזן ישראל יכלה לשמוע, כי זה מין נבואה. אבל הנבואה שם הוא גם קולות. איך נוצרו הקולות? אנחנו לא יודעים מה הקדוש יצר קולות. אין אנו יודעים אם ברא או זה לא הדבר שעדותה שלו היה בלתי, אם יצר הקדוש יש דבר חדש, יש מאין את הקול הזה, או שמשתמש לשם כך בדבר מן הנמצאות, או שמש, כמו שהקדוש יוצר את הרעמים, אז על די כך שני, של ההתנגשויות של עננים, אז יכול להיות שהקדוש ישתמש באמצעים שיש בעולם, על די כך יצרו הקולות. בדומה לזה, שרין אלוהה אשר אלוה אינו חסר את היכולת לא לקח, לא לקח. אבל זה יצירה. הקולות הם יצירה של הקדוש ברוך הוא. לא יודעים מהם. בדומה לזה אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את הלוחות וכתב להם תו חירות. הכוונה בכתב ידו. הוא יצר. הוא רצה, נוצרו כאן אותיות. כדרך שבא את השמיים ואת כוכבים, ברא את השמיים ואת כוכבים ברצונו, כך רצה אלוה, כי גשם עניין אלוקי, בשיעור שבחר בו, בתכונה שרצה בו, וכך נחרה תחתיו, הלכות בצורת הסרט הדיבר. זה הכוונה. אנחנו שומעים קולות, אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא מדבר, במובן זה מה שאדם מדבר. ועל דרך זה אנחנו אומרים כי אלוה קרא את הים ועשהו חומות עומדות מימינם לשמאלם. מה פרוש הקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף? רצה ברצונו. ביניהם מסולות, מסודרות, ורחבות ביבשה, שטוחה, למה יחלך בבלוטור בלוט כאוש הקדוש ברוך הוא. יצר שם כבישים, מסלולים, היו שם המדרש מספר לכל עשרת השבטים, היה להם מסלול, היה להם כבישים נוחים שהלכו בתוך ים הכל, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. בלי טרקטורים ובלי כל הכלים שאדם זקוק לזה. ונקריאת ים סוף, הקמת החומות, התקנת המסילות, יוחסו לאלוה, הפועל כל אלה לא שיסטרך לכלים לסיבות אמצעיות, דווקא לא זקוק לאמצעים. דברים שיש במצור בכל פועל שיפעלו נבראים, נבראים בני אדם שעושים דברים כאלה זקוקים לאמצעים. כי עמוד עמדו המים, במאמר אלוה וקיבלו צורות ברצונו, בדרך הזה מצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורת קולות המורים על עניינים של צעש בנביא. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא יצר את הקולות. אבל לא חס ושלום לומר שהקדוש ברוך הוא יש לו, כן, הוא מוציא קולות כביכול. אמר הכוזרי, זו איתן המספק. מקבל הדרך. אמר הכוון, אינני מכריע כי הדבר קרה בדיוק לפי תיאור זה. אני לא בטוח שכך זה היה, אני לא יודע. ייתכן שקרה בדרך עמוקה משולחן לצער עם עצמי. יכול להיות זה נוצר לגמרי אחרת שאני אפילו לא יכול לתאר אותה. החולה מידינו, בידינו מזהו, שכל מי שראה את המעמדות האם, נתעמת לו כדבר באמריף נעבורי בלמצי. כל אחד זכה לוודאות שזה בא ישר מיתלות. לא אמצעי. ביות כל אלה דומים לבריאה הראשונה וליצירה הראשונה. הם ראו מין, מין בריאת עולם, כי ראו איזו יצירה ראשונית. ועל ידי כך תיקבע בנפשות האמנה בתורה תלויה בהם, תוצאה מזה האמינו בתורה, אחרי שראו את, עברו את חוויית הנבואה, וגם האמנה שעולם נברא, ראו את היצירה יש מים, את הקולות נברו, אז אמינו גם בבריאת העולם, שלא ראו בריאה ראשונה כמו שלפנינו, ושבדרך זו ברא גם את הלוחות ואת המם וכדומה, ואז יסורו בנפש המאמין סיכותיהם של הפילוסופים של בעלי הקדוש. אבל מעניין, הקדוש ברוך הוא לא הסתפק אם כן רק בנבואה, הוא יצר גם את, את ההתקדמות. את ההתגלות במופתים. לזה, כפי שהסברנו בשיעורים הראשונים, להעביר את תחושת עבודת אפשר להעביר כשמספרים את יציאת מצרים. להעביר ודאות מנבואה זה לא קל. זה כבר עברו, אנחנו לא זוכרים, הם מספרים לנו. אבל הפירוט, סיפור יציאת מצרים, בדרך הזאת אפשר להכניס את הוודאות הזאת גם להמוני. נכון, אז אנחנו לא שמענו את הנבואה, אבל זה המשמעות של המעמד הר סיני שבא אחרי כל היציאת מצרים. ואף על פי שכתוב האמינו באלוהים משה עבדו, גם הרמב״ם עומד על כך, הרי כתוב יום משה עבדו, לא האמינו באמונה שלמה. וזה שהכתוב אומר, וזה לך עוד כנפי שלחתיך, בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוהים על הר הזה. רק אז תבוא הוודאות של נבואת משה. ומה שנאמר קודם, והאמין מה שמשה עבדו, זה לא הייתה עדיין אמונה שלמה. אז רמב"ם מביא את הפסוק הזה. על זה נמה הנה אנכי בא אליך בא בענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בחיי ימינו לעולם. כלומר, אם הם ישמעו שהם שומעים איך שאני מדבר איתך, אז ימינו לעולם. זה נותן תבוד בנבואה. ושום דרך אחרת לא הייתה להקנות את תבוד בנביילם, שכל ישראלים צריכים לעבור את המעמד הגדול הזה. Thank you.